שומעים שזה הארץ.
היי ניב.
היי גילי.
היי מאיה בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
אתם על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ ש...
כבר ביום ראשון נספר לכם על כל הדברים החשובים בתרבות, לצפות ולצפות.
וואו, איך יצא לך?
יצא לי ככה, בום.
אילתרת, לא רואים שאת פה בלי הצטל אח שלך.
ללא אף צטל ואפילו המחברת שלי חצי סגורה.
זה כמו את מושפעת מהדמות בהקס, נכון? את מתחילה לאלתר.
אני? כן, ככה אני. אני מרגישה שאני על במה, בום בום בום.
אז מה יקרה לנו היום, בום בום בום, גילי?
אנחנו נדבר על הסדרה החדשה, החוג לאנגלית, The Chair.
הכיסא.
The Chair.
הכס.
הכס, כן.
וזה לא מקרי שקוראים לזה הכס, ותכף נסביר גם למה.
כן, זה בנטפליקס. נדבר על היו זמנים בהוליווד, הספר.
הו!
הו! שיראה אור בתרגום לעברית השבוע.
איזה יופי.
מטריף.
ויהיה לנו סיבוב מהיר גדוש, כמו בכל ה...
כמו בכל תוכנית שבה אנחנו אומרים, וואי וואי, איזה גדוש הוא יהיה. כן, גם עכשיו הוא יהיה כזה גדוש.
אספנו מלא דברים, ועל כולם נמליץ לכם, או שנזהיר אתכם ואתכן מפניהם.
על חלקם נזהיר, לדעתי.
את חושבת?
אני יודעת, ניב. כן. אני יודעת. יש לנו חשבון קטן לסגור.
אז בואי נתחיל.
יאללה.
את יודעת, גילי, שלא כמונו, או ליתר דיוק שלא כמוני, כי את כן חברה של שואי עולם למיניהם, נכון? את מסתמסת עם כל מיני סופרים ו...
שואי עולם,
כן,
הוא אומר.
וקוריאוגרפים זוכי פרסים. יש לך, את מחוברת לאליטה.
מיודדת, נקרא לזה מיודדת, עם האליטה הנייח אחרי השירה ברוח.
כן, ואני שמשפחתי מוצאה מבתי השכי והרקטומים של אירופה.
לא, כי פה ברומניה היה ממש מחובר.
לא משנה, אני אומר, אני חלק מהעם. אני לא מישראל הראשונה, בניגוד למה שנהוג לחשוב.
תראה, היות ואתה מרמת שרון, ואני משעריים, אז אנחנו יכולים להתווכח על הנקודה הזאת, אבל כן, לאן אתה מוביל?
אבל גם, גילי, יש את רמת שרון, שאליה את מתכוונת, ויש את רמת השרון, ואני משם.
לכולכם יש תות שדה.
כן.
בעונה הרלוונטית. נו, אוקיי.
חגיגה אמיתית בגרון, תשמעי, אז
ביום... שיר על ארוחת בוקר. מעולם לא הבנתי את זה. כאילו, אם יכול להיות שיר על ארוחת בוקר, צריך להיות גם שיר על צ'ונט בשבת, אבל סבבה, אנחנו מתבזבזים פה על השולי.
רגע, אבל את מוציאה אותי...
שיר שמתבשל בבטן. אוקיי, כן.
את מוציאה אותי מהאלמנט. מה שרציתי להגיד, זה שלא כמוני, אחות של שירה, היא באמת... מחוברת.
כן.
היא, את יודעת, בכל נימי נפשה, זרועותיה וטלפיה.
כל הנעל.
היא מחוברת לאליטות, וביום שישי יצא שהזמינו את שירה ואותי להצטרף עליהם לארוחת ערב, ויש שם כל מיני בכירים בצבא, בכירים במשק, וגם היה איזשהו פוליטיקאי לשעבר, ויצא שתישבתי לידו.
אהה.
ואנחנו ככה מדברים, ניסיתי...
העבר לי את המלח.
כן, מדהים שלא שאלת אותי מה בישלתי. כאילו, באתי עם סיר.
באמת?
כן, עשיתי שרימפס בטר מסאלה, מנת הדגל שלי.
וכל האלה אכלו את השרצים שלך?
אכלו גם אכלו, אבל מה מעניין? מדבר איתי הבכיר לשעבר, ואומר לי, אתה מבין גילי? אתה קולט גילי?
לא נכון.
ואני, עכשיו,
מישהו הציג אותך?
לא, איש לא הציגו אותי. אמרו, זה הבן זוג של שירה. והוא כאילו, את יודעת, הוא קלט. עכשיו, גם לחצתי את ידו כבר פעם, בסיטואציה אחרת. הוא אומר לי, גילי, גילי, ואני לא בטוח אם הוא מדבר אליי, או שהוא מדבר למישהו אחר, אולי יש שם איזה מישהו אחד. אני לא מכיר את כל מי שנמצא מסביב לשולחן, ויכול להיות שאחד מהם שמעו גילי, והוא, לא יודע, יש לו איזה בזילה כאלה, ואומר לי, גילי, 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 גילי. ואז לקראת סוף השיחה, הוא אומר לי את המשפט המדהים, תגיד, אבא שלך זה איזיקוביץ' הגדול מטוברוק?
אני מתה.
פתאום נפל לי הסימון, ואמרתי, הוא חושב שאני גילי איזיקוביץ'. עכשיו, איך הוא עשה את המהלך הזה? מאיפה הוא עשה את המהלך? הוא הרי לא מאזין לפוד. אם הוא היה מאזין לפוד, הוא יודע שאת גילי ואני ניב, נכון?
אולי מהפרסומות בעיתון או משהו?
אני לא יודע, אבל בעיתון מה? כאילו רואים אותנו ביחד, ואז הוא חושב שאני זה גילי ואת זה ניב.
כן, כי ניב זה שם מאוד
נפוץ לנשים. יש את, לא נכון, יש את ניב סולטן מטהרן, נכון?
אוקיי.
אז אולי הוא גם העריץ של הסדרה טהרן. אני לא יודע. זה נורא נורא הטריד אותי, אבל גם לא רציתי לתקן אותו, כי לא נעים לך לתקן. אז אני מבחינתו גילי איזיקוביץ', ואז חכי, הסיפור לא נגמר פה.
אוקיי.
הסיפור לא נגמר פה, כי אתמול אחות של שירה מגיעה אלינו הביתה, מחזירת הסיר. יש נימוסים בבית הזה, את יודעת איך כל שואי העולם האלה מתחברים אליה, כי היא אישה מנומסת שמחזירה את הסיר. ואז היא שואלת אותנו, תגידו, מי זה גילי שהוא כל הזמן דיבר עליו? גילי, גילי, אמרתי לגילי, גילי אמר לי. אז הרמתי את היד ואמרתי לה, אני גילי.
We're concerned about what's going on in the department.
This is already all over social media. This department's hanging on by a thread. Bill's incident is spinning out of control.
Oh, there she is.
Our first lady chair.
Woman, I'm not going to sugarcoat this. We're in dire crisis.
I wouldn't be surprised if the president asked for Bill's resignation.
Can he stay for dinner?
No.
No wonder nobody wanted to marry you.
Are you
אתה זוכר כשיצא שפילפוגל, שפילפוגל.
ספר הבית.
ספר הבית, ממש. מאוד אהבנו אותו ודיברנו איתו. וגם,
של מתן חרמונים.
של מתן חרמונים, גם כשמתן היה כאן לדבר על הספר האחרון שלו, גם דיברנו איתו קצת על שפילפוגל.
סחבנו אותו, אמרנו לו, יופי, יוצא את הספר החדש, אבל בוא נדבר
קצת על שפילפוגל. אהבנו נורא את כל הפוליטיקות של המחלקה לספרות באיזה אוניברסיטה, שכנראה כל מי שמסתובב סביב המחלקה הזו יודע מה היא ועל מי מבוסס ההומור שם. אז אני חושבת שכאילו חוויה דומה קרתה כשהלכנו לראות את החוג לספרות בנטפליקס.
הלכנו.
הלכנו.
פיזית, הלכנו מהמטבח לספה, ישבנו.
תשמע, שרפתי קלוריה? שרפתי. אני הלכתי. בקיצור, החוג לספרות שבאנגלית קוראים לזה The Chair, שמספר על חוג לספרות בכזה אוניברסיטת Ivy League, שמסדרונותיו מתרוקנים. בעצם אנחנו מתחילים את הסדרה מהיום הראשון במינוי החדש של ראשת החוג החדשה, שהיא לא רק האישה הראשונה בתפקיד, היא גם a person of color.
היא אסיאתית.
היא אסיאתית.
משחקת אותה סנדרה או מהאנטומיה של גריי ומקילינג איב.
כן, לא יכולתי שלא לחשוב על זה שבאנטומיה של גריי הייתה סטודנטית, והנה התקדמה בתום כמה? 15 עונות?
כן.
בום! היא הגיעה למשרה הגבוהה ביותר של המחלקה.
כל הכבוד.
איזה התקדמות בתיאורית. אמנם עשתה סבה מקצועית בדרך, אבל בסדר. והיא ראשת החוג, ועכשיו היא צריכה ללכת בין הטיפות, טיפות האינטריגות והאינטרסים, ויש רבים כאלה סביבה.
והחברויות שיש לה, הרי כאילו, והבריתות הקודמות שיש לה, כי היא לא חדשה בחוג, זאת אומרת, היא כבר מכירה, יש משקעים.
כן. כדי לנהל את כל הדבר הזה, להביא לפרישתם של מי שצריכים לפרוש, או לשמר את הכוחות הישנים שצריכים לשמר אותם, ולהצליח איכשהו למשוך סטודנטים חדשים לחוג הזה שלא...
הולך וגובע גילים.
הולך וגובע כמו לימודי הרוח בכל העולם ופה בארץ, אבל איכשהו, כן. זאת פשוט סדרה כל כך כיפית.
זה נורא הזכיר לי קצת, 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 את העונה הראשונה של מוצרט בג'ונגל, זאת אומרת, במובן הזה של אינטריגות בתוך מוסד, אינטריגות בתוך התזמורת הסימפונית של ניו יורק.
כן.
נגיד, זה מוצרט בג'ונגל. וגם פה, כאילו, לקחת את המקומות הכי מרובעים.
והכי מרופדים, והכי כן. לבנים, והכי מקובעים, ומכובדים.
ולהיכנס לתוך ים האינטריגות שיש בהם. עכשיו, אני יכול מילה וחצי על התרגום הקלוקל של החוג לספרות?
קדימה.
ולמה הוא בעייתי?
כן.
למה זה מצחיק שקוראים לסדרה The Chair? מי שכתבה את הסדרה היא אמנדה פיט, השחקנית.
לא נכון.
כן, נכון. ג'ק וג'יל.
ג'ק וג'יל.
בדיוק. ומי הוא בעלה של אמנדה פיט?
מי?
דייביד בניוף, שכתב את משחקי הכס. כס וכס. יש פה... כן.
יש קריצה, ווינק ווינק.
אני חושב שזה מאוד מכוון. זאת אומרת, זה הרי... מהי הסדרה הזו? אם לא משחקי הכס באקדמיה, משחקי הכס בחוג לספרות. אין פה חרבות, אלא סרגלים, אני יודע, או מצגות שקופיות.
רק המילים הנוקבות שהעת מספק.
וחיטטו חרבותיהם לעתים, זה מה שקרה בעצם?
כן.
אבל לעתים לא תהי חפירה, אלא לעתים כן, הבנת את הבדיחה שלי.
פארקר וחו.
כן, יפה שאני צריך להסביר לך את הבדיחה, להסגביר אותה.
הבנתי, ניב, הכל הבנתי.
כן, אז זה השנקל שלי על סוגיית התרגום. תשמעי, אני מאוד הייתי מבסוט מהפרקים שראיתי בינתיים. ובשביל שלב אמרתי, תרגיע, כי אם תמשיך לאכול את השוקולד הזה, מהר מהר תכאב לך הבטן. ואני גם ככה, גילי, הייתי הבוקר בסיטי, ואני רוצה לומר לך, יש משהו מאוד משעשע בסיטי, עשיתי במכון מור, ואז במערכת הכריזה, אני הייתי מספר 30, אומרים, מספר 30, תורך הגיע. ואני מרגיש...
טם, 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 טם.
לא מרגיש כמו מכון מור, אלא יותר כמו מכון דיגנטיס בשוויץ. תורך הגיע, משפחתך תעסוק את הקאד שלך בהמשך.
כן, תשמע, הקאד הזה זה מה שחצי מגיבורי הכס, הכסה, ימצאו את עצמם בו בסופו של דבר, וזה פשוט סדרה ממש ממש חמודה.
כן, אני מאוד התחברתי שם לשתי דמויות, אחד זה הדמות שמשחק בו בלאבן, שהוא, את זוכרת אותו, הוא ראסל מ-NBC בסיינפלד, אז פה הוא משחק את המרצה המבוגר, מבוגר, מבוגר, כן. שאף אחד לא בא לקורס שלו, ומאוד אהבתי כמובן את דמותו של ג'יי דופלס, חצי מהאחים דופלס, הבימאים מפיקים את הסרטאים, שגם משחק בטרנספרנט, ופה הוא משחק את המרצה המאוד פופולרי, אך מעורער קצת בנפשו.
בראש החוג הקודם.
כן, שהוא מגה מוערך.
קריזמטי בטירוף, כן. אנשים נוהרים לשיעורים שלו, אבל הוא גם קצת.
אבל מסתבך כבר בפרק השני, ממש. כשמצלמים אותו לאיזה סטורי, נכון?
כן. והאמת שיש משהו מאוד מאוד חמוד בסדרה הזאת, גם באופן שבו היא תוקפת גם את ה... איך אני אומרת את זה בלי לצאת בומרית פה? את הצדקנות של זילניאלס שממלאים את אולמות ההרצאות עכשיו באוניברסיטאות ומכללות גדולות בארצות הברית, והאופן שבו הם לעתים מנתקים מהקשר כל מיני אמירות,
מחוות.
וכדומה, וזה מין הערה כזו, מה שנעשה שם, זה מין הערה מחודדת כזאת, של, היי, יש הקשרים, זה לא מוכרח להיות.
מעבר לזה, אם לזילניאל זה, היא תוקעת איזו סכין קטנה ומחודדת, אז לאקדמיה ולחוג לספרות ולמה שמתרחש שם, היא פחות או יותר יורה עליהם זרחן, נכון?
כן, והאמת שאמנדה פיט צריך להוריד בפניה את הכובע.
מה שבעיקר כיף, זה, בטח זה גם תהיה אחר כך הכותרת של הפוד, הרבה זמן שלא ראינו סדרה כל כך טובה בנטפליקס, נכון? כן. כזה. אז באמת הרבה זמן שלא הייתה בנטפליקס, סדרה שאת רואה כאילו שמכוונת גבוה, קומדיה, מעין דרמדי כזאת, מאוד אינטליגנטית, כתובה משויפת, דמויות מעניינות, קונפליקטואליות, משחק טוב, בימוי פצצה, כאילו סדרה שהיינו יכולים לקבל נגיד מ-HBO גם, נכון?
מ-BBC.
בכיף שלנו, גם מ-BBC, גם מ-FX את הולו, זאת אומרת, סדרה מאוד לא נטפליקסית במהות שלה, שזה מאוד כיף. אני הרגשתי, קודם אמרתי שוקולד וכאב בטן, אבל לא, אני חושב שהמאכל שזה יותר מזכיר לי זה איזו רפרפת כזו, איזה פודינג.
ברד פודינג.
ברד פודינג דווקא? אני חשבתי על משהו יותר אוורירי וכיפי ושקליל ובא לך לאכול אותו עוד ועוד ועוד.
צריך להעיר שזה מומלץ לכולם, לא רק מי שלמד לימודי ספרות באוניברסיטה.
כן, הנה אני למדתי במקסיקו קולנוע וממש הבנתי את מה שקורה שם וממש אהבתי והיה לי מצחיק.
מקסיקו האולם.
כן, לא מקסיקו המדינה.
עולה! רק הערה לפרוטוקול, אנחנו לא סתם מתעלמים מפסטיבל ירושלים לקולנוע שנפתח השבוע ביום
פסטי?
חמישי.
אמרת פסטי עם פט גושה?
פסטיבל התכוונתי.
כן.
אנחנו הולכים להקדיש את כל התוכנית של שבוע הבא, זה יהיה ספשאל.
וואו, ויהיו לנו אורחים שסגרנו אותם, אבל לא נגיד לכם מי הם, שהם די אחלה.
הם אחלה ביותר. עכשיו פרסומת.
יוצאים לטייל עם הילדים ורוצים לענות גם מהדרך?
אני יתוות.
ואני לירן, ואנחנו כאן כדי לשדרג אותה.
על הדרך, הסקט חדש למשפחה המטיילת, הופך גם את הדרך וגם את הטיול לחוויה. גילויים מרגשים על המסלול וההיסטוריה, תגליות על החי והצומח, המלצות לטיול מושלם.
וגם ביקור מצחיק במיוחד של אפרים הפקח מילדי בית העץ. חפשו על הדרך ביישומוני הסקטים ובאתר בית אביחי.
seen the Columbia Pictures movie. Now read the novel by Quentin Tarantino.
השבוע יצא בעברית הספר היו זמנים בהוליווד מאת הסופר קוונטין טרנטינו.
האזרח.
כן.
האזרח? התושב.
התושב, אני לא יודע אם הוא אזרח. כן. כבר סיפרנו פה את הבדיחות מהאביבים שלנו, שהייתה לי קבוצת וואטסאפ בתחילת הקורונה, שקראו לה מהאביבים, וכל המהות של הקבוצה הזו היה להצביע על האירוניה שכרגע אנחנו וקוונטין טרנטינו משלמים את חשבון המים שלנו לאותו יעד מוניציפלי. וכל הזמן הצביעו שם על כל מיני רגעים קטנים ומצחיקים של קוונטין טרנטינו בזמן המגפה, כשהוא תקוע פה תחת שלטונו של רון חולדאי, נקרא לזה ככה. בכל מקרה,
כן.
הנה מה שקוונטין טרנטינו עשה בקורונה, הוא כתב את הספר הזה.
כן.
לקח את סרטו היו זמנים בהוליווד, הפך אותו לספר, עשה לו נובליזיישן, שזה ז'אנר שאת מכירה, דווקא מסיקורייך ככתבת ספרות, נכון?
כן, האמת שזה ז'אנר שיש לו שורשים עמוקים בעבר, ממש כאילו תחילת המאה ה-20, היה הרבה נובליזיישן של כזה סרטים אמריקאים זולים לכדי רומנים קצרים כאלה.
נגיד הסנדק הוא גם סוג של נובליזיישן, זאת אומרת, הסנדק של מריו פוצה הוא נכתב כדי שיעשו ממנו סרט, אז בעצם הנובליזיישן נכתב לפני הסרט עצמו.
את זה לא ידעתי.
כאילו סיפור גם love story, אגב. המפיק בוב אבנס, הוא אומר את זה בדוקו שלוש. זה שני ספרים שנכתבו. בהפקה של אולפני פארמונט, כדי שהם יהפכו לסרטים בהמשך.
זה מאוד מאוד דפוץ בסדרות למתבגרים.
כן.
אפילו Stranger Things הפך לסדרת ספרים שנכתבו פריקווילים לפני ההתרחשות של Stranger Things. אז בעצם קוונטין טרנטינו כתב נובליזיישן של הסרט שלו.
זה לא שאתם קונים את התסריט ואז כתוב חוץ יום גבעות הוליווד, ריק דלטון הולך ככה וככה, ואז עונה לו קליף מה אתה מדבר, ואז מגיע שרון טייט. לא, זה ממש ספר.
וזה לא סתם חוזר לאירועי הסרט, שצריך אולי במאמר מוזכר להזכיר, שאירועי הסרט עוקבים אחרי כוכב קולנוע של כזה מערבונים שהולך ויורד מגדולתו.
כוכב קולנוע וטלוויזיה, בשם ריק דלטון, שאותו משחק ליאונרדו דיקפריו.
איש פעלולים שלו, כפיל שלו לצורך פעלולים.
קליף בוט, שאותו משחק ברד פיט.
ללא חולצה, בסצנה בלתי נשכחת על הגג כשהוא מחליף רעפים. והסיפור שלהם איכשהו מותח בתוך הסיפור של הרצח של שרון טייט, על ידי משפחת מנסון, ויש שם מין תעלול כזה של מה היה קורה אילו, בדומה למה שקרה בממזרים חסרי כבוד.
או בג'אנגו חסר מעצורים.
או ג'אנגו חסר מעצורים, איזושהי מין התערבות כזו בשינוי של ההיסטוריה. מה היה קורה אילו?
התערבות עם דגש על קולנוע. הרי גם בממזרים חסרי כבוד, ההתערבות הייתה בתוך אולם קולנוע.
כן.
זאת אומרת, השינוי ההיסטורי קרה בתוך אולם קולנוע, וגם פה הקולנוע הוא משנה את המציאות.
נכון.
בתוך כאילו הוליווד והקהילה ההוליוודית, הפן הזה מאוד מעניין וגם נשמר בספר.
כן, עכשיו אנחנו קראנו את הספר, כן. אבל לא קראנו אותו בעברית. זאת אומרת, העותקים עדיין לא הגיעו לידינו, הוא תורגם על ידי גיא הרלין.
אני חצי קראתי אותו וחצי האזנתי לו.
אותו כנל פה.
גרסת האודיו של הספר היא תענוג בפני עצמה.
זהו, אתה יודע, אני הרבה פעמים ניסיתי להאזין לספרים בעברית, זה פחות עובד לי בעברית ונורא עובד לי באנגלית.
בייחוד עם מי שמקריאה את הספר היא ג'ניפר ג'ייסון לי, ששיחקה אצל טרנטינו בשמונת השנואים.
כן.
ומביאה את כל המנעד הדרמטי שלה לסיפור הזה, הדרמטי והקומי. זאת אומרת, כשהיא, נגיד, מקריינת סצנה שבה הדמות של דיקפריו מדברת עם הדמות של ברד פיט, אז היא עושה חיקוי של דיקפריו, ואז אומרת, סד ריק, ואז עושה חיקוי של ברד פיט, ואומרת סד קליף, ועושה את זה נורא נורא מדויק, ומאוד מצחיק.
כן, אז זה גם המלצה למי שרוצה ככה לשפשף את האנגלית, או לשמוע איך זה נכתב בשפת המקור, אז אפליקציית אודיובל מאוד מאוד נוח להזין לזה. אבל מה שאנחנו כן יכולים להגיד על הספר, שאני מניחה שמאוד יצליח פה בארץ.
אני מקווה, כי מגיע לו, כי זה חתיכת ספר.
בדיוק, זה חתיכת ספר. טרנטינו הוא במאי שהולך ואחריו עדת מעריצים, אנחנו נמנים עליה, אבל הוא סופר אדיר, הוא סופר אדיר.
איזה כיף לגלות את זה.
זה לא סתם כיף, זה מין הקלה כזאת. אתה אומר, אם זה היה פלופ, אז זה היה כנראה מבאס לי סרטים הבאים שלו.
הסרט הבא, לכאורה נותר לו הרי רק עוד סרט אחד, אמר שהוא יעשה רק 10 סרטים, אז נותר עוד אחד ברשימה הזו.
גם אם הוא יעשה רק עוד אחד, ואחר כך הוא יהפוך לסופר, דווקא מגניב, כן.
זהו, אני לא שהופתעתי מזה שזה טוב, אלא מכמה זה טוב. הרי ידוע לנו שהאיש יודע כתוב. הוא כתב את כל הסרטים שלו, הוא כותב את הסרטים, הוא היה משפץ את הסרטים ב-90s.
בסדר, אבל
סרטים.
אתה יודע, יש הבדל בין לכתוב תסריט,
ברור.
ובין לכתוב את עולמה הפנימי של דמות, ולהקים לחיים, להעמיד באופן הזה דמויות ועלילה כל כך רחבה ומפותלת.
ברור, קראתי את הספר של נועה האולי, נגיד, מפארגו, כאילו זה לא ברמה הזו. לא ברמה של היצירה הטלוויזיונית שלו, ופה זה עומד עם זה ביחד, נכון?
אולי אפילו מתעלה.
אתה כן, יודע, את חושבת?
כן, כי באמת שמדובר ביכולת של מאסטרו להקים באמת עולם כזה, ועולם פנימי של דמויות ומהלכים, ולספר לך סיפור באופן שבו הוא מספר, וואו, אני כל כך אוהבת את זה, שסופר יודע כל כך טוב את הסיפור שלו, ויודע לקחת אותך יד ביד, ואתה מתפרק מהגנותיך, ורק אומר, קח אותי לאן שתרצה מדריך טיולים בדמיון שלך, קח אותי לאן שאתה רוצה, כמו סגב אזולאי.
שכח אותי בקיסריה.
שכח אותי בקיסריה, או בתא המטען של האוטו שלך. אני חניכה נלהבת בשבט הצופים שלך, קח אותי לאן שתרצה. וזה פשוט חוויה אדירה, אדירה, ספר ענק.
תשמעי, מה שהיה לי נורא כיף פה, זה שהוא לוקח דמויות שאנחנו כבר מכירים, אנחנו כבר יודעים איך הן נראות, אנחנו יודעים איך הן מדברות, ואז הוא נוטע בהן, כמו שאמרת, עולם פנימי נורא נורא עשיר. נגיד הדמות של קליף, של ברד פיט, אנחנו פתאום מגלים שהוא סינופיל, נורא נורא גדול, חובב קולנוע זר, עם דעות מאוד מוצקות על קורסאווה ועל אנטוניוני, והוא מבין סרטים,
ואתה גם אומר לעצמך,
מבין קולנוע.
וואלה, וואלה, נכון.
כן, ואת אומרת, רגע, זה הדמות אומרת? האם קוונטין טרנטינו פה בעצם מעביר דרך קליף בוט את העמדה שלו על אנטוניוני, את מה שהוא חושב עליו? את יודעת, זה מטלטל את עולמך. ונגיד, הוא לקח את הדמות של צ'רלס מנסון, וממש הרחיב אותה. משהו שלא היה בסרט. בסרט מנסון הוא כמעט דמות מצחיקה כזו.
כן.
קטנצ'יק מזוקן, שהוא מעין התנחת הקומית. ופה הוא ממש לקח את הדמות של מנסון, וכמו שטרנטינו יודע לעשות, הוא לוקח וילן גדול מהחיים, והופך אותו לאנושי. מכניס לו מורכבות פנימית. עניין הזה שמנסון הוא בכלל כוכב רוק מתוסכל. שרצה...
שהיה, אגב.
כן, כן, כן. ולא מישהו שהגיע עם אג'נדה של בואו נרצח את הוליווד, אלא באמת אומן מתוסכל עם כל הקונפליקטים הפנימיים הכרוכים בכך, והכאב, והאכזבה שכרוכה בזה.
והשנאה שמסגשגת על השכבה האחורה הזאת.
כן, כי היא מבעבעת מבפנים. כי יחזבו אותו, יחזב אותו דניס ווילסון מהביץ' בויז. יחזב אותו המפיק המוזיקלי טרי מלצ'ר, והוא עכשיו... צריך לעשות דברים בעצמו, והנה הוא עושה.
ולכל זה מתווספים נושאים ותמות שכאילו מטה נושא שטרנטינו מאוד מאוד אוהב, מטה נושאים ממחשבות על משפחה והורות וחברות והמקום שלה בחיים של אנשים והיכולת שלה לשפר את חייהם ולהציל אותם. יש שם כזה עושר, גם עושר של נושאים שאתה יכול להתאפס עליהם ולהרהר בהם אחר כך.
ויותר מזה, זה מה שנקרא ריץ' טקסט. זאת אומרת, פרק אחד הוא תסריט של הסדרה של ליאונרדו דיקפריו, ריק, מופיע בה לקראת סוף הסרט. פרק אחר הוא בכלל ההיסטוריה של הדמות שברד פיט לוקח כטרמפ לחווה שם.
כן.
הדמות שמשחקת מרגרט קואלי, הבת של אנדי מקדאוול. זה כל כך מעניין וכל כך התפתחות חיובית של הסרט שאנחנו כבר מכירים, שאת אומרת לעצמך, בוא נבא לי שהוא יעשה את זה עכשיו על כל הסרטים שלו. או יותר מזה, יש לטרנטינו המון המון פרויקטים שהוא היה זורק ככה לעיתונאים, אני רוצה לעשות יום אחד סרט על האחים וגה, וינסנט, הדמות של ג'ון טרבולטה מספרות זולה, וויק, הדמות של מייקל מדסן מכלבי השמורת. הנה, תכתוב עכשיו את הספר הזה על האחים וגה. שהוא אומר, היה בא לי לכתוב ולביים סרט על הבת של ורניטה גרין מקיל ביל, שרואה את ביבי יורקת את אמא שלה במטבח. נכון, הרי בסוף כן, הסצנה כן, הראשונה כן. בקיל ביל, הבת הקטנה, השחורה, רואה את הבלונדינית, כמעט המזונה הזאת בעיניה, איך היא הורגת את אימא שלה, ואז אומר, אני רוצה לכתוב סרט נקמה עליה. הנה, תכתוב את הספר נקמה הזה. זאת אומרת, נכון, נשאר לנו רק עוד סרט אחד של קוונטין טרנטינו, אבל יכול להיות שקיבלנו עכשיו את קוונטין טרנטינו, הסופר הגדול, וכל הקוונטין יוניברס הזה, עם הסיגריות רד אפל, ועם מותגי הקפה שהוא ממציא.
והכל שמופיע שוב ושוב, וכאילו כן. מתכתב אחד עם השני בתוך העולם הזה.
אז הנה מתגיע. העולם הזה, הוא עכשיו יכול להיות גדול מהחיים, ולהפוך להיות עולם ספרותי. איזה כיף.
ממש.
Do you know the name Lou Burke?
He's a producer.
Wins Oscars and shit.
He wants to meet with me. So you liked my movie?
The truth is I've been looking to take more chances. Maybe you're the chance I've been looking to take.
גילי, את יותר בנאדם של כלבים או בנאדם של חתולים?
אני בנאדם של שניהם.
אבל יש לך כלב, אשר, חשבתי שתגיד לי, אני בנאדם של כלבים, ואז נגיד לך, גם אני.
האמת שאני אדם של חתולים שהתחתן עם אדם שאלרגי לחתולים. אלרגי ברמת הרואה חתול, מקבל התקף, אין אותו יותר.
טרגדיה.
טרגדיה קשה. אז יש לי כלב, אבל כל חיי היו לי חתולים, ואפילו כשהייתי סטודנטית תפרנית באוניברסיטה בירושלים, היה לי חתולה חופית.
רגע, היית סטודנטית בירושלים? זה משהו שהמאזינות והמאזינים שלנו לא שמעו.
לא שמעו, כן.
בירושלים, סטודנטית.
כן.
איזה שכונה? אל תגיד לי שנחלאות.
לא, זה היה עוד לפני זה, כשבאמת הייתי כאילו תפרנית ברמת ה... קונה רק קוטג' קטן, רק חלב קטן, רק
אוכלת מג'יק, יטריות מג'יק.
כזה. אז באמת, אני וחופית היינו חולקות הכל, אהבתי אותה מאוד.
יפה, אז בטח את אוהבת את הסדרה טעם חדש של דובדבן, ככה תרגמו את זה, Brand New Cherry Flavor?
טעם דובדבן חדש.
חתולים הם לייט מוטיב בסדרה הזו, כי חתול זה מה שאנחנו רואים בפריים הראשון,
גם בפריים האחרון.
ואז באמצע הפרק מגיעה הדמות של קת'רין קינר, והיא מלטפת חתול, כאילו כדי, נכון? לא הספיק
לדעת. כאילו היא סופר וילן, נכון? כזה.
לא מספיק שהיא נראית באמת כמו שדה שיצאה מהגיהנום, נכון? וכשרואים אותה פעם ראשונה, את כזה, אימאלה! אז היא גם מלטפת חתול, כדי שבאמת נדע שהיא רעה.
כן, זה... עוד שנייה נדבר על כאילו המסורת שלדעתי הרוע של הנובע ממנו, אבל כן, יש שם קטע מאוד מאוד חזק עם חתולים, אבל תשמע, הסדרה הזאת היא קו פרשת המים של היחסים שלנו נים.
רגע, מה זאת אומרת מסורת? את רוצה להגיד כאילו האומן ומרגריטה ובהמות החתול?
מפיסטו וכל אלה, כן. מי שמוכרים את נשמתם לסטן בשביל להצליח.
וגרגמל?
גרגמל, גרגמל, אורך חשוב.
מה עם גרגמל אולי? הווילן מספר אחד של הילדות שלנו, שהסיידקיק שלו הוא חתול?
כן. חתול! שהוא בעצם אף פעם לא קורא לעצמו, אנחנו אומרים, גרגמל! לא משנה. בקיצור, קו פרשת המים, הסדרה הזאת, ואני מאוכזבת מאוד.
כי המלצתי לך לראות אותה?
כי אתה אמרת לי, תראי את זה, זה קשקוש פטפוט, אבל בואי נדבר על זה.
אבל כיפי, כן, וכיפי.
איך זה יכול להיות כיפי, אם בסיום הפרק הראשון, ישבתי במשרד מזועזעת.
כי הדמות הראשית.
ובחילה אמיתית, בחילה אמיתית, הייתה לי, ולא האמנתי שראיתי את אשר ראיתי.
רגע, אני אגיד, כי הדמות הראשית יולדת מהפה חתול?
היא מקיאה חתול.
אני חשבתי שהיא יולדת מהפה, זה יותר הצחיק אותי. זה לא הזכיח את הפרק של סאות' פארק, שקרטמן אומר שהוא יכול לחרבן מהפה, אם הוא יכניס המבורגר לתחת?
סליחה, שלא חשבתי.
סליחה, אני מבקש מחילה על השפה הדלה והירודה שעכשיו הפגנתי פה, אבל זה פרק של סאות' פארק, וחשוב לתת בו אותות ומופתים.
תראה, זה היה כל כך מגעיל, שאני נשבעת שאפילו היה לי כזה מין...
אבל זה לא מגיל סתם, זה מגיל כי זה מרפרר לבי-מוביז של קרוננברג כזה מפעם, קרוננברג המוקדם, נכון? ואפילו גם מישהו אומר לה, אז מה את רוצה להיות? The Female Cronenberg, נכון?
כן.
וזה גם מאוד הזאת, לינצ'י, זה גם מאוד לינצ'י.
נכון, אז בעצם הסדרה הזו מבוססת על ספר שיצא ב-2011, והוא מספר על ליסה נובה, שהיא בחורה צעירה, במאית שמאחורי הסרט אימה קצר, והיא מגיעה ללוס אנג'לס בניסיון לעשות את זה בגדול,
אני יכול להיות פוץ ולהגיד סרט אימה קצר שהרבה יותר ממזכיר את תינוקה של רוזמרי, של פולנסקי.
כן, אני גם ממש...
שמתחבר לנו לאייטם הקודם של קוונטין טרנטינו, כי דרומן פולנסקי הוא דמות בספר, כן.
נכון. וגם כאילו, בדומה לתינוקה של רוזמרי, גם אותה ליסה נובה, הבמאית הצעירה שמנסה למכור את הסרט שלה ולהפוך אותו לסרט ארוך בהוליווד ולהצליח שם ידה ידה, אומרת שבעיניה זה סרט על אישה שיש בתוכה משהו, אבל היא עוד לא יודעת מה יש בתוכה.
ובעצם כשהיא אומרת את זה, היא גם מתייחסת לעלילת הסדרה עצמה.
נכון.
כי זה עליה. היא לא יודעת שהיא יודעת ללדת חתולים מהפה, או להקיא אותם.
היא עוד תגלה את זה.
כן.
זה כזה מין פרבול, אבל ממש ענק, נכון? כזה שחתולים. היא יוצרת קשר עם איזה מפיק שהשלאגר האחרון שלו היה שנים ארוכות לפני זה.
כן.
הוא מבטיח לה הרים וגבעות, ומקרקס אותה למעשה, ואז היא חייבת לנקום את נקמתה.
כן, רגע, אמרנו שזה מתרחש בתחילת ה-90s.
ובאמת אז היא פוגשת את האישה הזאת, המין מפיסטו הזאת.
בורו, קוראים לה.
בורו.
בורו. היא כמו סיל, יש לה רק שם פרטי.
היא מדונה.
ריטה, בורו, אני בורו.
את תזהי אותי, כי אני גרה במקום הזה שיש קדילק לבן בכניסה. אני הולכת ומחפשת קדילקים לבנים מאותו הרגע, גם אני רוצה ללד חתול דרך הפה שלי, או פרבול ענק.
אני רציתי מן הטיפים לגינון מהדמות של קת'רין קינר, נכון? איזה גינה יפה יש לה שם בבית.
כן, כאילו באמת הכל נראה כמו מין סרט של וריאציה זולה על...
מלהולנד דרייב קצת, לא?
קצת, כן, מין סרט דייוויד לינץ', אבל כאילו מעלי אקספרס.
זה דייוויד לינץ' שעבר נטפליקסיזציה. הנה, הצלחתי להגיד את זה.
אפילו הבן של המפיק הזה נראה קצת כמו קייל מקלחלן של כתיפה כחולה, כזה
כן.
שיש לו את התסרוקת סקרנל הזאת שלו, נכון? הקרי הקצר-קצר של הבנים של פעם.
כן, כן, מאוד קייל מקלחלן, אז זה מאוד לינצ'י, דלשמט לינצ'י אלי אקספרס, כמו שאמרת.
בקיצור, ניב, אני לא האמנתי שאני נקלעתי לסיטואציה שבה אני רואה את הדבר הנוראי הזה.
מה אם אני אגיד לך שאני באמצע פרק 4 כבר?
אני אאמין לך כמובן, כי יש לך אלוהים משמור. אחד, אולי יותר מדי פנאי, ושתיים, כאילו נטייה להידבק לדברים, ולא להסכים עם זה שזה פשוט גרוע. אתה מין חושב שיש סיבה שלשמה זה כל כך גרוע, ואתה תגלה אותה, ואז תדע גם שזה יותר מתוחכם ממה שזה, אבל לא.
לא, כי אני אוהב, לא, זה בגלל שאני אוהב בי-מוביז. אני ממש אוהב בי-מוביז, ואני ממש אוהב טרש, וזה טרש בצד הטוב של הזבלה. בסדר?
לפרקים היא הזכירה לי בזוויות מסוימות את ענת קם.
הגיבורה?
הגיבורה, כן. ענת קם הצעירה.
כן, יצא לי לדבר שבוע שעבר עם ענת קם, אבל בנסיבות אחרות.
אני מניחה שזה לא היה קשור לראש ממשלה כלשהו, שהתארח בבית כלשהו.
ממש, אבל ממש לא. גילי, מה עוד?
מה עוד? במעבר חד.
כן.
ניב, כאילו אנחנו לא נמצאים באמצע מגיפה, אני רוצה להמליץ לך על דוקו על המגיפה.
עוד אחד.
כן, אבל אתה יודע...
לא, די, 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 די.
אני...
יש אחד שהוא טוב, זה ג'ון ווילסון. נכון, How to עם ג'ון ווילסון, איך שקורא לזה, המדריך לחיים בניו יורק.
כן.
זהו, פוס משחק, לא רוצה יותר.
תראה, אני לחלוטין מזדהה עם מה שאתה אומר וגם מסכימה, אבל נפלתי על הדוקו של ספייק לי על הקורונה.
נו, אז תגידי ספייק לי, מה את מתחילה מדוקו על המגפה? את מתחילים מזה שיש סרט חדש של ספייק לי, ואז אומרים, מה זה גם על המגפה?
זה כאילו מין פרויקט בשלושה או ארבעה חלקים, אני כבר לא זוכרת, ראיתי שניים מהם, זה נקרא ניו יורק 2001-2021, במוקד הרעש, וזה בכל מקום שיש בו HBO, נגיד מחר זה עולה ב-YES, היום זה עלה ב-HOT, וזה בטח גם זמין בסלקום TV, וספייק לי, פשוט הדרך שלו לספר סיפורים היא כובשת. תום הבול של פרצופים מדברים, של ראשים מדברים, אתה יכול למצוא בכל מקום, אבל איכשהו כשזה בטיפול שלו, זה יוצא גרוב. יש לו דרך אחרת לספר סיפור.
אף אחד אולי לא מבין את ניו יורק ותופס את ניו יורק, למעט, נגיד, מרטין סקורסזה, כמו ספייק לי. הוא יודע לצלם את העיר הזאת ואת האנשים שלה, ולדלות אותם, את האנשים האלה, ולהציג אותם, ולחלץ מהם מהות ניו יורקית, אמיתית. אפילו בגרסה החדשה שעשה לנטפליקס, של לא יכולה בלי זה, יש לו את זה כשהוא בוחן את ניו יורק, הוא עושה את זה כמעט, כמו שאף אחד לא יודע.
אז מה שהוא עושה שם זה שבאמת, כאילו...
חוץ מסקורסזה זה.
אתה מתחיל, אתה אומר, טוב, איך מספרים את הסיפור של הקורונה, ואיך מספרים את הסיפור של ההתחלה של הקורונה, ואיך עושים השוואה בין האסון הקודם של 9-11, ומה שבגראונד זירו אז, והגראונד זירו עכשיו, וכאילו איך עושים את כל הדבר הזה, הרי איפה שלא תלך, הסיפור הוא כל כך אדיר, ויש כל כך הרבה קולות, וכל כך הרבה אירועים שקרו במקביל, איך אתה בדיוק מספר את זה? והנה, איכשהו מצליח, כי הוא גם הולך לפי הכרוניקה, וגם מצליח למצוא סדר בכאוס, וגם מדי פעם הוא יכוון לך את המצלמה פאק, לתוך איזה סיפור ממש ממש קטן, של בן אדם אחד ספציפי, ודרך הסיפור הקטן והספציפי הזה, הוא פתאום יפתח לך סוגריים ענקיים, לנושא שמערב גזע, מעמד סוציו-אקונומי, מקומות שבהם המעמד הזה והגזע הזה בעיקר גרים בו, והאופן שבו קורונה השפיע עליהם, ואז הוא שוב ימשוך אותך ווש, בשטף הזה של כל האירועים האחרים שקרו, רק בשביל לעשות בשבילך את הפוס הזה עוד פעם. וזה כל כך יפה, כמעט פיוטי מה שהוא עושה שם.
גילי, את כה צודקת, ואני רק מזכיר לך, קור, כן, ואני רק מזכיר לך שהזכרת את הפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק, וספייק לי גם ביים את הסרט השעה 25, שהוא בעיניי עדיין הסרט הכי טוב שנעשה, אפרופו אותו פיגוע היום ונורא שאנחנו חוגגים לו 20 שנה תכף. ומי כתב את התסריט לשעה 25, וגם את הספר שעליו זה מתבסס?
מי?
דיוויד בניוף. הוא בעלה של אמנדה פיט, מהאייטם הראשון, ממשחקי הכס.
כל המעגלים פה נסגרים.
הכל נסגר.
בוא נסגור את הפוד באלבום?
בטח. יש לי אלבום די מדליק להמליץ עליו. כן, של לזלי ויינר, לזלי ויינר. היא הייתה דוגמנית ב-80s ב-90s, אז נהייתה מעין מוזה כזאת של סצנת הטריפ-הופ בבריסטול, וגם הוציאה כל מיני אלבומים שחלק מהם נגנזו, ושיתפה פעולה עם באמדה בייס, ועכשיו היא מוציאה אלבום חדש, קוראים לו When I Hit You, You'll Feel It. זאת אומרת,
כשיצבטו אותך, אתה תצטבט.
כן.
כמו שאמרו בזה וזה.
כמו שאמר, שאול פרחה ובנוב שלום, לא? זה הדמות של גליקמן. מה אם צופטים אותי, אני לא מצטבט, כזה.
כן.
אז לזלי ויינר, ויש לה מין קול כזה שהוא חצי שירה, חצי ספוקן וורדי, והביטים שלה הם ביטים כאלה, היפופים, טריפופים, קצת פסיכדלים, אלקטרונים, מאוד מגניב האלבום הזה. האזנתי לו הרבה בסוף השבוע האחרון, ואני ממליץ גם למאזינות ולמאזינים שלנו לבדוק אותו.
תשלח המלצה מגילי לפוליטיקאי הבכיר לשעבר, שגם יעשיר את סופי השבוע שלו.
אני אגיד לו, איי, זה גילי, ביום שישי אתה רוצה להקשיב לאלבום שאני ממש אוהב? שלך, גילי.